אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הייתי אנאלפביתי שנכנסתי לבצוח, לא ידעתי לקרוא, לא ידעתי לכתוב, לא ידעתי כלום. זאת אומרת, חייתי פשע.
לפני כשלושה שבועות קרה דבר היסטורי. יצחק אברג'י, לאיש שהחוק היה זר לו, רושע בניהול ארגון פשע ובשלושה מעשי רצח. אבל הוא לא היה הראשון שלכלך את הידיים. בכתבה מיוחדת בוויינט פלוס, מור שמעוני צוללת לתולדות ההיסטוריה של הפשע המאורגן בישראל, איך הניצצות שלו החלו כבר בתקופת הצנע בראשית ימי המדינה, הפכו לקרבות רחוב מדממים, ומשם למשפחות הפשע שכולנו מכירים.
הכותרת, פודקאסט החדשות של וויינט עם סיוון חילאי.
מור, מה זה בכלל פשע מאורגן?
יש לכך כל מיני הגדרות. גם החוק בישראל מגדיר מהו ארגון פשיעה, אבל בגדול אפשר לומר שזה בעצם קבוצה שהיא היררכית, שיש לה מנהיג ברור, שיש לה חיילים במרכאות, שיש לה אנשים שהם בעלי תפקידים, והפעילות היא פעילות שהיא עבריינית ועושים אותה ביחד, כשבדרך כלל ראש הארגון הוא לא באופן ישיר מבצע את העבירות הפליליות. היד שלו לא על ההדק בדרך כלל.
מה יכול עם זה לעשות? כי הנהיג משטר צנע, של הפסקת פלפוס כסף, ספסלות.
הפשיעה בישראל החלה כבר בימי הראשונים של המדינה. תקופת הצנע הוציאה את הצדדים הפחות יפים של העולים החדשים, שלמעשה החלו את השוק השחור.
סממנים ראשונים של פשע מאורגן אפשר לראות כבר בשנות ה-50 וה-60. תקופת הצנע הביאה איתה פעילויות של הברחות ומכירה אסורה של מוצרים, כמו ביצים, חלב וכן הלאה. אבל בעצם רק בתחילת שנות ה-70 הדבר הזה מנוסח לכדי משהו שאפשר לדבר עליו, בעצם עם סדרת כתבות של העיתונאי רן כיסלב בהארץ, שכותרתה פשע מאורגן בצורה פשוטה, שבה בעצם הוא מגולל את הפשיעה העבריינית באזור תל אביב, במרכז, וטוען שמתקיים פה פשע מאורגן. הוא מציין כל מיני שמות של אנשים שמבצעים את הדברים האלה, והוא עושה איזושהי השוואה מאוד מאוד מעניינת, לספר שיוצא באותה תקופה, ספר חדש שצובר המון פופולריות, שנקרא הסנדק. והוא בעצם משווה את בחירי עולם הפשע בישראל לבוסים, לסנדק, לכל הדמויות שיש בספר הזה.
אלא שוועדת הבדיקה שבראשה עמד השופט מאיר שמגר סתרה את הטענות וקבע כי אין פשע מאורגן בישראל.
בעצם להודות שיש פשע מאורגן בישראל זה בעצם להודות בשני דברים. זה בעצם להגיד לא רק שהרשויות האכיפה לא מספיק דואגות לביטחון של האזרחים, אלא שמעורבת כאן גם השחתה של רשויות המדינה. כי אין פשע מאורגן בלי שיש לו איזשהו סיוע מבחוץ.
ובכל זאת הנושא לא נעלם מהשיח התקשורתי. וכמה שנים לאחר מכן, בשנת 1978, פרסם העיתונאי אבי ולנטין סדרת כתבות תחקיר בהארץ, ובהן קבע כי לא רק שיש פשע מאורגן בישראל, אלא שיש לו קשרים עם אישי ציבור מכובדים, ובהם קציני צבא בכירים.
מה שאפשר לראות, ויפה לראות את זה גם בכתבה, זה איך ההיסטוריה של מדינת ישראל שזורה בעצם בהיסטוריה של הפשע מאורגן. כשיש שנים של מתיחות ביטחונית, כמו השנים שבאו אחרי סדרת הכתבות של כיסלב, יש איזושהי רגיעה בהתעסקות בפשע בכלל ובפשע מאורגן בפרט. אבל לקראת סוף שנות ה-70, כשאנחנו מתחילים לחוות רגיעה, ובעיקר אחרי מבצע יונתן, שככה זוקף את קומתם של הישראלים, בעצם מתפרסמת עוד סדרת כתבות של עיתונאי וסופר בשם אבי ולנטין, והוא שוב חוזר על הטענות האלה של פשע מאורגן. הוא מדבר עם הרבה קציני משטרה, בין היתר כאלה שמודים שאין להם את הכלים היום להילחם בתופעה הולכת וגדלה הזאת, והוא מונה שמות חדשים שהיו אז חדשים, שהיום מוכרים בכל בית, כמו טוביה אושרי ורחמי מהרוני, המכונה גומדי מכנופיית כרם התימנים, מי ששנים אחר כך זכה לדחקה של ארץ נהדרת, רחמים לא ידע, אבל באותן שנים זה לא כל כך מצחיק, כי הם מטילים אימה לכל אזור המרכז, בפעילות הפלילית שלהם, ובסוף כאן הידוע לנו גם מורשעים ברצח.
וולנטין לוקח את זה צעד אחד קדימה, ומפרסם את רשימת ה-11, שהיא מה בעצם בסופו של דבר האנשים שהם העבריינים הגדולים שמתגלים במדינה?
רשימת ה-11 היא אבן דרך מאוד מאוד חשובה בהיסטוריה של הפשע המאורגן בישראל, למרות שלמעשה זו לא רשימה קלאסית של עבריינים. ברשימת ה-11 נולדה בעצם בשיתוף של משטרת תל אביב ושל מס הכנסה, בניסיון לעשות משהו שבארצות הברית עשו עם אל קפון, שזה להגיע לעבריינים האלה דרך הכיס שלהם. אז זו רשימה של אנשים שהמשטרה חושדת שיש להם רכוש שהושג בדרכים פליליות, ורוצים שמס הכנסה יישב עליהם. אבל הרשימה הזאת מודלפת לאבי ולנטין, והוא מפרסם אותה בארץ, והציבור בישראל כבר מתייג את כל האנשים האלה כעבריינים, תיוג ששנים אחר כך הם לא הצליחו להשתחרר ממנו, ועד היום הוא לא מוכן לגלות מי הדליף לו את הרשימה הזאת, אנחנו כמובן שאלנו אותו את זה, אבל הוא כן מספר איך כעיתונאי הוא יצר קשר אישי עם האדם שהדליף לו את זה, במשך חודשים ישב עליו, עבד עליו, והוא מספר גם שבסופו של דבר ההחלטה להדליף לו לא הייתה של אדם אחד, היא הייתה החלטה מערכתית. במשטרה כבר מבינים שצריך לשים את הדברים האלה על השולחן. צריך לציין שחלק מהאנשים האלה אפילו לא הורשעו אף פעם בפלילים, וחלק מהם בהחלט כן.
וסדרת הכתבות הזאת לא רק אומרת, כן, יש הפשע מאורגן בישראל, היא גם אומרת, יש לאנשים האלה קשרים עם אישי ציבור מכובדים, בהם קציני צבא בכירים, וסוף סוף יש הכרה במדינה שהדבר הזה הוא קיים וצריך לטפל בו, ולמעשה זו הייתה הפעם הראשונה שהייתה הכרה ציבורית של פשע מאורגן בארץ.
בשנים האלה, אמצע לקראת סוף שנות ה-70, מי שבשלטון זה מפאי, והליכוד נלחם חזק מאוד מהפוזיציה. יש חבר כנסת צעיר אז בשם אהוד אולמרט, שהטיקט שלו הוא בעצם המלחמה בשחיתות, והוא מפעיל לחץ להקמת ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת המסקנות של אבי ולנטין, וזה באמת קורה.
הכתבות האלה הובילו להקמת ועדת חקירה ממשלתית, ועדת שמרון, שקבעה כי ישנו פשע מאורגן בישראל. זו למעשה הפעם הראשונה שהייתה הכרה ציבורית בקיומו של פשע מאורגן בארץ.
היועץ המשפטי לממשלה דאז, ארווין שמרון, אבא של, מגיע למסקנה שיש פשע מאורגן, אבל נוסח ישראל, ככה הוא קורא לזה, אז אנחנו עדיין לא לגמרי שם. אבל שוחחתי גם עם קצין משטרה, קצין ימ"ר תל אביב באותה תקופה, חזי לדר, שסיפר שהוא היה קצין מודיעין צעיר אז, ומתחילים להבין שיש פה איזושהי התנהלות שהם צריכים לעלות דרגה במלחמה, אבל הוא מודה בפניי שלא היה להם את האמצעים שיש היום. חוק האזנת סתר אפילו לא נכנס עדיין לתוקף, הוא נכנס רק ב-79, אז אין יותר מדי האזנות שאפשר לעשות, ובעצם בגלל זה רוב המידע שלהם מסתמך על מקורות חיים, שזה בעצם סוכנים ועדים מבפנים, וזה דבר שאנחנו לא רואים אותו כל כך הרבה בתקופה היא, בטח לא כמו היום, וכמו שחזי לדר אומר לי, הגיע אלינו הרבה מידע זבל.
והדבר הזה לא מפחיד את העבריינים, ומתעוררות עוד ועוד קבוצות. תחילת שנות ה-80 כבר מתעוררת הכנופייה ביפו, שמכונה כנופיית המפוצצים, שההתמחות שלה זה מכוניות תופת, שזה משהו חדש שגם עוד לא הכירו בישראל, והם נלחמים על טריטוריה, על עסקי הסמים ביפו.
כנופיית המפוצצים היא סיפור מאוד יוצא דופן בנוף הישראלי, כי באמת רשימת הנרצחים שם ארוכה ומתארכת, כולל פצועים קשה, כולל חפים מפשע, כולל בני משפחה. זה בעצם מלחמה בין כנופיה יהודית לכנופיה ערבית באזור יפו, וכמה מהסיפורים הקשים ביותר של הרציחות שהתרחשו שם כוללים זוג הורים צעירים בשנות ה-20 לחייהם, שהחזיקו את ביתם בת ה-4 בידיים כשהרכב שלהם התפוצץ.
כמה שנים לאחר מכן, באמצע שנות ה-80, מתעוררים שמות חדשים כמו שמיה אנג'ל והרצל אביטן, שהם בהתחלה עשו את העבודה המלוכלכת בעצמם, עד שהם נעצרו והגיעו לכלב, ומשם העבודה שלהם לא פוסקת, הם פשוט מתחילים לעשות אותה דרך עובדים עושי דברם, מה שנקרא חיילים.
דיברתי עם איזשהו סנגור פלילי מהוותיקים בארץ שהציג כמה מהחברה האלה, והוא מספר ששב"ס עשה בשנים האלה טעות קולוסלית שהוא שם את כל ראשי הפשע האלה ביחד באגף אחד בבית המעצר ניצן, ושם הם כבר מתכננים תכנונים, יוצאים משם עבירות קשות, כולל רצח. האנשים האלה מורשעים ברצח והולכים להרבה שנים לכלא, ומיד אחריהם הדור הבא שצומח, זה בעצם הדור הראשון של ארגוני הפשיעה הקלאסיים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום. ארגוני הפשיעה האלה מתחילים להיבנות בצורה היררכית. ראשי ארגוני הפשיעה שאנחנו מכירים שמות כמו משפחת אברג'יל, משפחת אבוטבול, האלפרונים, אלה אנשים שמבינים שהם לא יכולים לעשות את העבירות בעצמם, הם צריכים חיילים ועושי דברם שיעשו את זה בשבילם, והם בעצם מתחילים לבנות סביבם איזשהו ארגון מסודר. הם סוחרים מאבטחים, יש להם אנשי כספים, יש להם אנשי חבלה, מומחים לפצצות, אנשים מבריחים של סמים, בלדרים וכן הלאה. ואז מתחילה בעצם מלחמת הטריטוריה, לא רק על העסקים עצמם, זאת אומרת מי ישלוט בעסקי הסמים, מי ישלוט בעסקי האימורים, אלא כל אחד רוצה את הבחורה לעצמו.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
היי, אני לאור רשתת מאור, עורכת וויינט יחסים. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט שלי, סקס אפיל. בכל פרק נדבר על הדבר החשוב באמת, סקס. איך הוא משפיע עלינו, מה היחס שלנו אליו, ואיך אנחנו יכולים לנהל חיי מין טובים ובריאים יותר. בכל יום רביעי פרק חדש בספוטיפיי וגם באפליקציות הפודקאסטים שלכם. חפשו סקס אפיל ונשתמע.
המלחמות בין ארגוני הפשיעה עלו מדרגה. פיגוע פלילי התבצע לפני הצהריים ברחוב יהודה הלוי בתל אביב. שני עובדים במקום פונו מתים, אחד נוסף נפטר בבית החולים.
והמלחמות האלה יוצאות אל הרחוב הישראלי, חיסולי החשבונות האלימים בין הקבוצות הטרידו את הציבור וזרעו בו פחד, בייחוד לאחר ניסיון החיסול של זאב רוזנשטיין בשנת 2003, שבמהלכו נרצחו שלושה עוברי אורח חפים מפשע.
ב-2002 הגיע הרצח של יעקב אברג'יל, שנורה למוות לעיני אשתו והילדים שלו, וכמה חודשים אחר כך מגיע הרצח של פליקס אבוטבול, שנרצח מחוץ לקזינו שלו בפראג, והניסיון לחסל את זאב רוזנשטיין, שב-2003 מסתיים באמת במותם של שלושה אזרחים, במה שנקרא הפיגוע הפלילי ביהודה הלוי, מטען רב עוצמה מתפוצץ מעל צ'יינג', בהתחלה הכוחות שמגיעים למקום בטוחים שמדובר בעוד אחד מסדרת פיגועים קשים שהיו באותה תקופה, פיגועים ביטחוניים, עד שהם מבינים שהיעד היה בעצם רוזנשטיין, האירוע הזה מקבל את הכינוי הפיגוע הפלילי.
הייתי אנאלפביתי שנכנסתי לבית סוהר, לא ידעתי לקרוא, לא ידעתי לכתוב, לא ידעתי כלום, זאת אומרת, חייתי פשע, וכל הזמן זה החיים שהיה, שסביבם חייתי, וכל האנשים שסביבי היו בחיים האלה.
אחיו של יעקב, בחור צעיר בשם יצחק אברג'יל, שכבר בגיל 17 ישב בכלא על רצח, מתחיל לצבור כוח. השם שלו מתחיל ללכת לפניו, כאדם מאוד מאיים, כאדם מאוד חזק, והוא מתחיל להתעצם. בתחום הזה.
בשביל להחזיק ארגון כזה גדול עם חיילים וקזינו בארץ ובחול, והחזקה של כמויות סמים אדירות כאלה, צריך הרבה כסף. מאיפה הגיע הכסף לארגונים?
על פרשת הבנק למסחר שמעת?
שמעתי דבר או שניים.
אתי אלון היא עובדת בבנק למסחר ברחוב לילנבלום בתל אביב. ב-2002 היא מסגירה את עצמה ומדהימה את המדינה כשהיא מתוודה על כך שבמשך 5 שנים היא גנבה סכום אסטרונומי של כרבע מיליארד שקל שהיא הזרימה לאחיה אופר מקסימוב, מכור לאימורים, שהעביר אותם לאנשים הטובים בארגוני הפשיעה. הכסף הזה מגיע לידיים הכי לא נכונות שיש, ועד היום, אנחנו כמה שנים אחרי כבר, הכסף הזה עדיין מממן פעילות פלילית.
ובאותה שנה, בשנת 2002, כשאתי אלון באה ומתוודה על הדבר הנורא שהיא עשתה, מבינים שלארגוני הפשיעה יש כסף רב וכוח רב, והם הולכים וגדלים, ומבינים בכנסת שחייב לחוקק חוק הפשע המאורגן.
חוק המאבק בפשע מאורגן מחוקק ב-2003, ובעצם מאפשר להעמיד לדין גם אדם שלא עשה פשע בעצמו, אבל אפשר להרשיע אותו בניהול ארגון פשע, שהעונש בגין עבירה כזאת הוא עד 10 שנות מאסר. במקביל מחוקק גם חוק איסור הלבנת הון, שמאפשר לפגוע בארגונים האלה דרך הכיס, כשבעצם פגיעה כזאת היא פגיעה לא פחות קשה מאשר שנים בכלא. ראש ארגון פשע שאין לו כסף, הוא לא בדיוק ראש ארגון פשע. החוק הזה של איסור הלבנת הון הביא למה שאנחנו רואים שמצטלם מאוד מאוד טוב בטלוויזיה, חילוט. ברגע שעוצרים בן אדם בחשד לביצוע עבירה כזאת, אפשר כבר להקפיא לו חשבונות בנק, אפשר לחלט לו רכוש, ואז אנחנו רואים את האנשים, אנשי מס הכנסה, שמגיעים ומחרימים את רכבי היוקרה, את המרצדסים, ה-BMW, הרכבים המשוריינים. זה משהו שמצטלם טוב מאוד בטלוויזיה, ומראה שהמשטרה עושה משהו כדי להילחם בארגונים האלה.
אבל כמה שהרשויות ניסו להילחם וכבר הבינו מי האנשים שעומדים בראש הארגונים, מי הם העבריינים המובילים בישראל, עדיין הם מתקשים מאוד להרשיע אותם.
נכון, כי המפתח להפלת ארגון כזה חייב להיות עדי מדינה. אין ברירה אחרת. צריך אנשים מבפנים שיספרו, שיעידו על מה שהיה שם, גם במחיר של לפתור אנשים אפילו מעבירות חמורות כמו רצח, וגם במחיר של להסתמך על אנשים שהם לא בדיוק בין למד וו הצדיקים.
וברגע שמצליחים לגייס את עדי המדינה, מתחיל להירקם לו תיק 512.
אבל זה לוקח עוד שנים רבות. זאת אומרת, גם אחרי הפיגוע הפלילי, וגם אחרי ניסיון החיסול של זאב רוזנשטיין, סמוך לנמל תל אביב, עדיין המשטרה עומדת די חסרת עונים, עד שבעצם ב-2011 שפריצת דרך, כשישראלי נעצר בברזיל, והוא מתחיל לזמר. הוא מתחיל לספר על ארגון הפשע של יצחק אברג'יל, מישהו שהוא היה מאוד מאוד מקורב אליו, נציגי המשטרה והפרקליטות נוסעים לברזיל, מדברים איתו, מצליחים לגייס אותו כעד מדינה, ואז יש לנו את עד המדינה הראשון, מתוך 5 שבסופו של דבר יגויסו, והמשטרה והפרקליטות מצליחות לבנות את תיק 512.
הלו.
אריק, כרגע התקשרו אליך מהטלפון הרגיל, התקשרנו מטלפון אחר, הבנת להחליף את המספרים.
כן.
אז ככה שהטלפון שלך גם הרוס.
בסדר, אז אני מוכר להביא לך מספר חדש היום.
אבל אל תעצור את ההמשכיות עם החברים שלו, של הקלחת. הבנת?
כן.
אל תתלו ברק.
אני בדיוק חשבתי על זה.
תיק 512 הוא תיק דגל של רשויות המדינה שלא היה כמותו. הוא חסר תקדים בהיקפו גם במושגים בינלאומיים. זה תיק של פעם בחיים. יש בעצם 18 נאשמים, כמות אדירה של עבירות מתחום הסמים, אלימות, רצח, הלבנת הון וכן הלאה. בבית המשפט המחוזי בתל אביב נבנה אולם מיוחד בקומת המרתף, שכולו ממוגן, מזכוכית מחוסנת, מגנומטרים בכניסה, ממש הופעה יוצאת דופן, שבה מי שישב באולם יכל בעצם לראות כמו סרט לנגד עיניו את כל סיפורו של ארגון פשיעה בישראל.
ואחרי שנים ארוכות, ב-16 בנובמבר, ממש לפני כ3 שבועות, קורה דבר מכונן, הרשעה ראשונה נגד ראש ארגון פשע בישראל, יצחק אברג'יל.
אני חושבת שאף אחד לא הופתע כשהשופטת גילי הערבית הרשיעה את אברג'יל בניהול ארגון פשע, ובתוך כך היא הרשיעה אותו ב3 מעשי רצח וניסיונת רצח, הברחות סמים, הלבנות הון, שורה ארוכה של עבירות שהוא בעצם, תביעות האצבע שלו לא נמצאות, לא על האקדח, לא על מזוודת הסמים וגם לא על הכסף הזה שעבר מיד ליד ואולבן, אבל הוא עמד בראש הארגון, על פיו נשק דבר, הוא זה שרק השם שלו, רק לזרוק, לעשות name dropping, הספיק כדי להניע אנשים לבצע עבירות פליליות, ועדיין לא נגזר דינו, אבל אפשר להניח שהוא לא יצא מהכלא בימי חייו.
אפשר לשמוע עוד על תיק 512 בפרק כך הופל ראש המאפיה בישראל. וקשה לסמוך מההרשעה הזאת כשאנחנו רואים שיש פה משהו אחר שמתעורר במדינה בשנים האחרונות, אפשר להגיד אפילו בשני העשורים האחרונים, שזה האלימות בחברה הערבית ושם אנחנו רואים הרבה פחות הרשאות.
נכון. תיק 512 בעצם הראה שכשהמשטרה רוצה, המשטרה יכולה. אפשר להפיל ארגון פשע. אבל צריך לשם כך לעבוד קשה, צריך לגייס שדה מדינה, ואני לא יודעת איך במגזר הערבי יעבוד עניין גיוס שדה המדינה, וצריך לשים את זה בראש סדר העדיפויות. תראי, כל מי שראיינתי בכתבה הזאת, שזה כולם אנשים שעסקו ועוסקים בפשע המאורגן, כולם אומרים בעצם את אותו דבר. אי אפשר למגר לחלוטין את התופעה הזאת. בכל מקום שיש בו הוראה ואנושי לדברים כמו סמים, הימורים, זנות, יהיה פשע מאורגן. מה שאפשר לצמצם כמה שיותר את התופעה, לפרק את האנשים האלה מנשקם ומהמימון שלהם, ולגרום לפשע בעצם להיות כמה שפחות משתלם. אבל גם המומחים הגדולים ביותר אומרים שכשאדם נולד לפשע, זאת הדרך שבה הוא יבחר. הוא פחות יתעסק באם זה משתלם לי, האם זה לא משתלם לי. יצחק אברג'יל, לדוגמה, מי שקורא את הפרוטוקולים, את העדות שלו במשפט, הוא בעצם סיפר פה סיפור חיים של בן אדם, שכל המסלול הביא אותו לעולם הפשע. צריך להתחיל לטפל בתופעות האלה ביד חזקה ובמעורבות של כל הגופים במדינה.
והאנשים האלה הופכים קצת להיות כמו סלבז ישראלים.
כשאני מדברת על סרט או הצגה, זה נשמע מאוד סקסי, אבל צריך לזכור שהאנשים האלה הם אנשים אכזרים ביותר. הם מגלמים סיפורים איומים של רצח של נער בן 17, רק כי הוא היה עד לרצח בעצמו, או העלמה של גופה של אדם שהמשפחה שלו במשך שנים ארוכות רק רוצה לדעת מה קרה לו, לאנשים אכזריים מאוד, צריך לזכור את זה.
מור שמוני, תודה רבה לך, וכמובן את הסיפור המלא של תולדות הפשע המאורגן בישראל ניתן לקרוא בכתבה שלך בוויינט פלוס.
תודה סיוון.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. תוכלו למצוא שם פרקים נוספים כמו הסיפור מאחורי משפחות הפשע ביפו. אשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, על הסאונד ניסו עזרן. אני סיוון חילאי, מחר אטילה שומפלבי יהיה כאן עם פרק נוסף.